כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
איתקה של קונסטנטינוס קואפיס. השיר הזה תורגם מיוונית על ידי יורם ברונובסקי, האחד והיחיד. זה שיר שבגרסתו הראשונה נכתב ב-1894, ואז אחרי עריכות חוזרות ונשנות סיזיפיות, הוא פורסם ב-1911. הוא אחד מהידועים שבשירי קואפיס, המשורר היווני הגדול, והוא עוסק בנושא הומרי, אבל בפעם הזאת, בשונה מכל יתר השירים על נושאים מתוך יצירות הומרוס, השיר מתייחס לאודיסאה, ודווקא לא לאיליאדה. זה שיר שמזכיר דמויות ומעמדים ידועים מתוך האודיסאה, איתקה, היא האי שאודיסאוס היה מלכו, הלסטריגונים והקיקלופס הם מפלצות שבהן אודיסאוס נתקל בדרך שלו, חזרה לאי מטרויה, פוסידון הוא האל שעוין את אודיסאוס ורודף אותו וכולי, ולשיר הזה יש משמעות סמלית, כללית, ברורה, דבר שניכר מתוך טור הסיום שמדבר בלשון רבים, לשון הכללה, על האיתקות שבחיי אנוש, כל אנוש. אז הנה השיר הזה, שיר מכונן על מסע. איתקה. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד, מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים ואת הקיקלופים, אל תראה את פוסידון המשתולל, לעולם לא תמצאם על דרכך. כל עוד מחשבותיך נישאות ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתקל בליסטרגונים ובקיקלופים ולא בפוסידון הזועף, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד, כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, בפליאה רבה כל כך, אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פניקיות תאגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד, ללמוד מאלה היודעים, וכל הזמן חשוב על איתקה, כי יהודך הוא להגיע שמה. אך עליך להכיש את מסעך, מוטב שימשך שנים רבות, שתגיע אל האיש שלך זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך אושר. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא, לא היית כלל יוצא לדרך. יותר מזה, היא לא תוכל לתת. והיה כתמצאן הענייה, לא רימתה אותך איתקה. וכאשר תשוב, ואתה חכם רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות אלה. היי, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסטמניה, תוכנית שבה בכל פעם אני נטפלת לנושא אחר ותוקפת אותו ממלא כיוונים באמצעות טקסטים ספרותיים, איך לא? שירים וסיפורים, קטעים מתוך נובלות ורומנים, אבל גם דברים עיוניים יותר, קטעים פילוסופיים, היסטוריים, מכתבים, ממוארים, פסיכולוגיה, הכל הולך. והפעם, כספשייל לכבוד ערב סוכות, אנחנו נתעסק בנושא שנעוץ עמוק בזהות היהודית שלנו, ואני מתכוונת, איך לא, לנוודות, לנדודים, לתאוות המסע. וננסה בה לבחון כל מיני סוגים של נדודים, נדודים שמרחיקים לכת אל הצד השני של העולם, ונדודים שהם גם יותר צנועים ובתוך נפשנו, ו... נעים ברדיוס מצומצם ואולי אפילו בלי לזוז מהספה. ורציתי לפתוח את התוכנית הזאת בשיר שכתבתי לפני שנתיים בערך, באירוע מיוחד שהתרחש בטו באב, בכרם שיזף, כרם מופלא בדרום הארץ במצפה רמון. צור שיזף הוא הבעלים של הכרם ואין הולה מזה כי צור... אם מכם מכירים אותו, הוא טייל מדופלם וגם איש קולינריה, הוא סופר וכותב על טיולים, ובשעתו הוא אירח אותנו בקרם הזה שלו, שהוא באמת שחיית חמדה יוצא דופן, פרטית לחלוטין, שנמצאת באזור של גורן עתיקה. וזה היה איזה סוג של רגע חסד כזה, המין טיולון הקטן הזה. עשינו שם ערב שירה לאור הירח בטו באב, הכל מתועד בשיר, אבל זה היה בתקופה שבה פוטרתי מהעבודה שלי בכלכליסט, הייתי שם עורכת תרבות בעיתון, ובכלל תקופה כזאת, קיץ שחון וקשה ומבאס מכל מיני בחינות, והמדבר עשה איתי חסד, ועל זה השיר הזה. אז רק אגיד שזה שיר מספרי החדש שתכף יצא, וזה מאוד מרגש, עוד שיר שלא חושבת שיצא לי לקרוא עדיין. הוא נקרא המדבר נפרס מול העין. המדבר נפרס מול העין הנוסעת, כמו חלת זהב מלוהטת. בתוכו נשקף הכרם, הגפנים מסודרים טורים טורים, שחורים בלילה וירוקים ביום. את הענבים בוצרים בנשיקות מזמרה רכות. האשכולות צונחים בכבדות לתוך סלים. בהמשך דורכים אותם ומכינים יין, שרדונה לבן וסירה אדום, ומיץ סחוט בטעם מוסקת מתוק ומהקצץ בחך. את עלי הגפנים ממלאים באורז ואוכלים. כשחם מדי, קופצים לברכת האבן הקטנה להשתכשך ולהצטנן. על שפת הברכה עומדות שרעות מזרחיות צהובות מקור ודקות משושים, ושוטות מהמים בפיותיהן הזהירים כמו ציפורים, ואינן עוקצות. החיים מהודקים אל המדבר ואל פשטות הדברים בשתי משקולות נייר. הירח המלא גוש חמאה צהבהב בשמיים, והאש המתלקחת על האדמה. שני המאורות תוחמים את המרחב, ובתוכו אפשר לבהות ולנמנם, לצחוק ולטייל. מסביב למדורה נשמעים קולות. מישהו שואל, תגיד, הלכת אתמול לרקוד בצ'קרה? ומישהי אומרת, בתל אביב כולם בדיכאון. ומישהו שלישי עונה לה, בתל אביב אנשים גם הכי שמחים וגם הכי עצובים. מישהי אחרת מצהירה שהיא שונאת מזגנים. קיץ, נו אז מה, תתמודדו. כבר אין עונות מובחנות יותר. אפילו את החלוקה לפירות של קיץ ופירות של חורף לקחו לנו. ועכשיו יש את כל הפירות כל הזמן, היא אומרת. ומישהו משלים, ככה אי אפשר להתגעגע. המשורר שואל את האמנית, את רוצה לבוא איתי לגורן העתיקה? את חייבת לראות את הגורן העתיקה. ובטבעיות של חיבורים שנוצרים במדבר בטו באב, תחת ירח מלא, הם קמים והולכים. אבל כל המילים מתבטלות בלהבות המדורה. המחשבות התורדניות נמסות לדונג. הכלבים מלחיטים בסנכרון קצוב ונינוח, לפי אותה פעימה נעלמת. כשרוח הכלב הגדול נובח, תלמה הקטנה שוקטת. כשתלמה נובחת, רוח מקשיב. לפעמים הם נובחים ביחד, רודפים בקולם המהדהד זה אחר זנב הנביחות של זה. שקר המשמעות נשאר מוגף הרחק בעיר. תקירות הסכין של הפוליטיקה אינן חודרות. הפיתולים התמימים והאינסופיים של הנפש, שלא מבינים איך אדם שהיה רומסני כלפיך, יכול לתפקד ככנפיים עבור אדם אחר, חדלים. התסכולים הפלורסנטיים והערמומיים של חיי העבודה הופכים לריצוד רחוק, כמו גם החיפושים התפלים והמייאשים אחר פרנסה חדשה. במדבר לא צריך לחפש שום דבר, לא צריך להיות שום דבר מיוחד, לא צריך להצדיק את הקיום. יש חיבוק, יש מזון, יש עייפות, יש סובע. זה מספיק. החיים מהודקים אל פשטות הדברים בירח ממעל ובמדורה מלמטה. ולראשונה, אני מבינה באמת את הבודהיסטים. תמיד סניתי אותם, את שאיפתם למגר את הסבל, ואיתו לקפד גם את התשוקה שנראתה לי כמו הציר היסודי של חיי אדם. הייתי מוכנה להתייסר בלי סוף, רק שלא יתלשו ולו שערה משערות ראשה העצום והקודח של ההשתוקקות שלי. המדבר לימד אותי שיש אפשרות אחרת של הוויה שהיא לא פחות חיים. עובדה. הכרם ירוק ביום ושחור בלילה. הזיעה מלוכה. הענבים טעימים. We'll be right back.
הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך, והרוח תקום ותיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת ללך. דרך הריקות ואירך רחוקה, ולא פעם סגדת הבית לחושה ירוקה, אישה בצפוקה וצמרת קשומת הפפאים. חוזר הניגון שזנחת לשב, והדרך עודנה נפקחת לאור, וענן בשמר ואילן בגשמר מצפים עוד לך עובר אורה.
מתוך מסע בשם על יציאה למסע, שכתב ויליאם הזליט. ויליאם הזליט נולד בקנט באנגליה ב-1778, אבל הוא נדד רוב ימי הילדות שלו לאירלנד ולצפון אמריקה, בעקבות אבא שלו ששימש ככומר. צריך לומר שלמרות שכמה יצירות ספרותיות פרייתו נחלו הצלחה, הזליט נודע בעיקר כמבקר ספרות, עיתונאי ומסעי. הוא מת ב-1830 ונקבר בחצר כנסיית סנט אן שבלונדון, לצד בנו ואולי כמה מהחברים שנותרו לו. המסע הזאת היא חלק מספר חמד שהראה אור בינואר 2016 בהוצאת 9 נשמות. אם לא נתקלתם בהוצאה הזאת, אז לגמרי שווה לכם לחפש אותה. זאת הוצאת חמד, הוצאת בוטיק קטנה, לא מאוד מוכרת, אבל סופר שווה ומעניינת. הספר הזה כולו נקרא לחשוב, להתבטל, לטייל, ובעצם 4 סופרים ענקיים נושאים בתוכו 4 נאומים בשבחן של פעולות שרירותיות. לואיס קרול, הלו מי שכתב את אליסה בארץ הפלאות, מדבר על הצורך בהזנת הנפש בספרות טובה. ויליאם הזליט, שאני תכף אקרא מהמסע שלו, יוצא לטיול. רוברט לואיס סטיבנסון מתבטל, וצ'רלס דיקנס לא מצליח לישון, ויוצא להליכה בלונדון אחרי חצות. אז זה ממש ספר מרתק, ובכלל יש להם אחלה ספרים, ואני כאמור אקרא מתוך על יציאה למסע של הזליט. אחד הדברים הנעימים ביותר בעולם הוא יציאה למסע. אלא שאני אוהב לצאת למסעות לבדי. אני מסוגל ליהנות מחברתם של אנשים בחדר, אך מחוץ לבית, די לי בחברתו של הטבע. שם, לעולם אינני בודד בשעה שאני לבדי. מפי השדות למד, הטבע היה לו ספר, מתוך השיר נער החווה, מאת רוברט בלומפילד, משורר אנגלי בן מעמד הפועלים. והזליט ממשיך. אינני מבין מהי החוכמה הגדולה בדיבור תוך כדי הליכה. כשאני בחק הטבע, איני רוצה אלא להיות בטבע. איני מעוניין למתוח ביקורת על ארוגות שיחים ועל בני בקר שחורים. אני יוצא מהעיר כדי לשכוח את העיר וכל אשר בה. ישנם אנשים היוצאים לשם כך אל חוף הים או לשפת אגם ולוקחים את הקרח עימם. אני מעדיף מקום שאני חופשי להתנועע בו ואין מכבידים עליי. אני אוהב את הבדידות. אני אוהב להתמסר לה לשם הבדידות. ואינני מבקש לי ידיד במקום סטרי, שלאוזנו אלחש מתקע לי בדידותי. מתוך הפואמה מקום סתר מאת המשורר האנגלי ויליאם קופר, והוא ממשיך. חירות היא נשמת המסע. חירות גמורה, לחשוב, לחוש, לעשות ככל העולה על רוחך. אנחנו יוצאים למסע בעיקר כדי להשתחרר מכל המגבלות ומכל האי-נעימויות, כדי להשאיר את עצמנו מאחור ומעבר לזה, להיפטר מכל האחרים. ומכיוון שאני מבקש מרחב קטן לנשימה שבו אוכל להרהר על נושאים לא דחופים, מקום שבו הבדידות יכולה לאנץ פלומתה ולהצמיח כנפיה מחוץ לאתרים סוענים, שם כולם פרועים, כולם פגומים, מתוך השיר קומוס מאת ג'ון מילטון. מכיוון שכך, אני מתרחק מהעיר לזמן מה, ואיני חש באבדה ברגע שאני נותר לבדי. במקום לנסוע בקרקרה עם ידיד, להחליף דברי שנינה ולדון שוב באותם נושאים מוכרים לעייפה, תנו לי פעם אחת לכרות ברית עם הגסות. תנו לי שמיים כחולים צלולים מעל לראשי ואת האדמה הירוקה מתחת לרגליי, דרך המסתרעת לפניי אל המרחקים וצעידה בת 3 שעות עד לארוחת הערב. אז יגיע תורן של המחשבות. בשדות השוממים קשה לי שלא להתחיל לשחק. אני צוחק, אני רץ, אני מדלג, אני שר ונעשה מאושר. מהמקום שממנו מרחף ובא ענן, אני צולל אל עבריי וצוהל, כאותו אינדיאני צרוב שמש, הקופץ וראשו מטה אל הגלים הגבוהים שיסעו אל חופי ביתו. כמו ספינות תרופות ואוצרות אין חקר, מופיעים לפתע לנגד עיניי הנחשפות דברים שנשכחו זה מכבר, ואני מתחיל לחוש, לחשוב ולהיות שוב עצמי. ותחת השתיקות המביכות שמופרות בניסיונות לומר דבר שנינות או בהזכורים של דברים שקורים, אני זוכה בשתיקת הלב השלמה, ואין ביטוי רהוט וצח ממנה. הקטע הזה שקראתי לכם עכשיו של הזליט נכתב לפני 200 שנה פחות או יותר, ואני חושבת שזה נורא מעניין לקרוא את התשוקה הזאת שלו לטיול בבדידות מזהרת, למין טיול הרחק מהעיר שלא נושא איתו את העיר אל חק הטבע, בתקופה שבה אנחנו חיים היום, כשאפילו אנשים שנוסעים לטיול הגדול אחרי צבא להיזרק 10 חודשים בהודו, נוסעים עם הסמארטפון שלהם וכל הזמן מצויים בקשר מתמיד עם ההורים ועם המשפחה ועם החברים ומעדכנים מה בדיוק הם עושים, ואין להם בשום שלב את מין עצימת האפפיים הזאת, את ההרף הזה המתבודד של ההרהור שאין איש צופה בו. הרגעים האלה שבעצם הזליט כל כך קמה ומתאווה להם במסע הזה. אז כהתחלת הדיון והעיסוק שלנו במסעות, נראה לי שזו נקודה טובה להתחיל. האם אנחנו לא יודעים לצאת למסעות כבר יותר היום? אנחנו תמיד תקועים בתוך הסלולרי שלנו?
הולכת בדרך אותה, תמיד אני זוכר אני מפיק הנאה, כשמה שהוא צריך נשימה ארוכה, או שבהרים נשימתי קצרה, אבל אני אוהב ללכת בדרך אותה. ואני תופח על שכמי הזמן לטובתי, אין לי סתם מופלא, אבל נשימה זמן קצר בפינה, כשפתאום המשטרה או איזו יד מפרידה, אני נראה כמי שידו על התחתונה, אבל אני אוהב ללכת בדרך אותה. ואני תופח על שכמי הזמן לטובתי, אין לי סתם מופלא, אבל נשימה.
על הקו יובל בנעמי, סופר גיאוגרפי, עיתונאי ומוזיקאי שעוסק בחוויית המסע ובקשר שבין תרבות לגיאוגרפיה, וגם חבר חמוד. שלום יובל.
אהלן.
מה נשמע?
נהדר.
אז אולי נתחיל בזה שתקרא לנו איזשהו טקסט כלשהו על מסע שלך, כי אתה באמת, הכתיבה שלובה אצלך בנדודים לי ולי הפרד.
אוקיי. הכינותי.
יש.
במיוחד מכיוון שזאת התוכנית שלך. דווקא משהו שהוא לא פרוזה, אלא סוג של שיר.
איזה יופי.
שנכתב לפני, לא סוג של שיר, זה ממש שיר, שנכתב לפני 10 שנים באיסטנבול. הוא לא רשום לי בשום מקום, אז אני אשחזר אותו מהזיכרון, ואם אתבלבל אז בטח אמציא. הוא נקרא שיר אהבה לאיסטנבול. איסטנבול, עיניים דומעות מעל שתי יבשות, איך נבראת לפניי בצליפת שוט, צביר של אהבה נכזבת, עטור בצריח, מלכת מחשבת, מעל לפסי הרכבת, בחורף צבעוני, סתני, אני הולך בך ושוכח שאני. אולי יש דברים גם מחוץ לחומות, נשים עם צמות בעיירות סקנדינביות, ארוחות מלכים סלביות, בריכה בגנו של מונה, ואולי כל אלה חלום משונה, עיר פערה את לואה, באה תוכו הבריאה במלואה. רעמי פעמי המונים, לצלילי מואזין עם עונים, ותמיד כנראה יענו, סביב הרציף בהם ינונו, אלפים נדחפים בין צווחות השכפים לרגליו של מגדל ונציאני, ועברך שהחייני. בשמיים תלוי מיד רחוב אדיר, צביר אנוש לא חדיר, בין בתים מתוקי חזיתות איירן לשתות, ולמטה יש שוק תבלינים ובאופק תרנים, ובלילה צחקוק בליינים, ועל גב היד שפריץ קר של מי שושנים. נוגס בקבב על מפתן רוטונדה של קבר סולטן, מרגיש כמו חתן. עיר מגדל הבתולה, האם לי תהי לקלה? זאת בכלל שאלה. את אוחזת בכבר בזרועות רחבות של שכונות מצוקה אוהבות. בלה, 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 מעפיל עם רומי הפבלה. צוק העיתים שם בתים אינם בתים. לוטש באישה בחיג'אב מבטים. את עיניה לוחד, מפחד. ועם עונג תזזית האימה מתייחד. אבל אל תראי בי אוריינטליסט, אני מהמידליסט. את תומנת בי שורשים עמוקים עוד מאז ימי הטורקים. כאן עיניי ועתי וליבי אחריהם מתחכים. וכל השוואה לארצי השסועה נובעת מתוך כניהה ופליאה. כל כך הרבה בך מזכיר אותי, להג שיחת ההולכים לקראתי, ביס מבורקס איכותי, אבל משהו דל בכל העסק, אין ביצה, סחוג או רסק. מוכרח לקחת פסק, אפילו לשבת. ייתכן שארצי עוד יותר מורכבת. וישנו גם הבלתי מוכר המוחלט, סמטה בבלט, מגבת סביב החלציים, לפיתת מלחציים, קנק, על גבי התיישב הבלן הענק, בין אלף זונות חסונות, בידו המסופמת בועות חפונות, לא בשם התורה, לא על חוט השדרה, לאורה העצור, הקטמטם של נורה עצורה, הוא מסיר מעלי כל קליפה, שמות על השיש, מביט בכיפה, שרוע באופן זמני ברפיון, בחוץ ממתינים לי תקווה מיליון, אין בזה היגיון. יוצא לרחוב, הוא משתומם, הוא השתמם, מבול על איסטנבול, אישה מבקעת עצים במבואה, העיר שסביבה לא נראית ורואה. אולי גם אני כבר שונה, מגיע אל הצומת ופונה. זהו.
וואי, יובל, אני כל כך שמחה שהנצחנו את השפריץ פרא הזה, מה זה היה? זה היה תענוג וטעים וכיף וחי וכמוך ו...
טוב מאוד, זה עבד.
זה עבד.
כתיבה על מקום צריכה איכשהו לשחזר את המוזיקה שלו ואת הרוח שלו, ואיסטנבול זה חתיכת הופעה.
לגמרי.
אם לצמצם את השיר לשתי מילים.
וואי, זה את החיות שלו ואת ההתרגשות ואת ההתפעמות שלך ואת ההתמזגות עם המקום, וזה הכל היה שם. זה היה רוטט.
יופי, תודה.
ממש, יו, ואין את זה בשום מקום? טוב, עכשיו יהיה את זה, זה כבר ברכה לעולם. לגמרי.
אולי יש את זה ביוטיוב.
וואלה, טוב, אז עכשיו יהיה את זה גם בתאגיד השידור, באינטרנט, וטוב שכך.
הכי טוב.
אז תגיד, אז מאיפה הגיעה התשוקה המתפוצצת הזאת שלך לטיולים?
תשמעי, קודם כל אני לא היחיד.
ברור.
תשוקה לטיולים היא דבר נפוץ. אני חושב שיש שני סוגים של מסעות. יש מסעות ויש מסעות ל.
כן.
אני חושב שהמסעות שלי, כמו מסעות של הרבה אנשים, התחילו כסוג של בריחה. הארץ היא מורכבת, אני מאוד רגיש לחום. הייתי צריך להגיע למקומות אחרים.
זאת אומרת, בריחה, השאלה המתבקשת היא בריחה ממה, ואתה אומר, מהמקום הזה.
כן, בריחה, וזה לא רע, זה לא ספציפי לאנשים שגדלו כאן.
כן, ברור.
אנשים בכל המקומות שאנחנו נוסעים אליהם וחושבים שהם כל כך מרגשים, חווים אותם כצרים. הבית הוא מוכר.
כן.
ונעים מתוכו אל המוזר.
כן.
ואז נשווים במוזר. וברגע שנשווים במוזר, המסע הופך להיות מסע ל. ואני חושב שאצלי, לאורך השנים, לימדתי את עצמי לשוב לכאן, במסגרת סוג של מסע ל. כלומר, המסע הראשון הגדול שלי היה בשנות ה-20 שלי באירופה, והתקיימתי כזמר רחוב, זה היה 5 שנים.
וואו.
ואחר כך הייתי עוד קצת בחול, והתחלתי לכתוב, וכתבתי על מקומות זרים, ואז חזרתי ארצה, ובעשור האחרון אני כאן, ואני כל הזמן במסע, וכל הזמן כותב, וגם מדריך, ובעצם ממפה כל הזמן את המרחב שממנו באתי, וככה אני גם מסוגל להתמודד איתו.
זאת אומרת שעכשיו אתה יותר בפאזה של מסע, כאילו זה פאזה כזאת דו-קוטבית, זאת אומרת חרב פיפיות כזו, גם מסע אל וגם מסע מה. כל הזמן זוכר מאיפה אתה מגיע, אבל כל הזמן... אבל נוהה קדימה.
משהו כזה.
ובאמת?
כן, ואז העולם נהיה עגול, משהו היה מראש.
נכון, אבל אתה חווה את הגלוליות שלו מהבפנוך, וזה אחרת.
כן, וגם גיליתי עוד משהו, גיליתי שמצא, זה גם גישה, מסע זה גם כלי, מסע, אני הייתי הרבה שנים כתבתי על תיאטרון, והבנתי שכתיבה על תיאטרון זה כתיבת מסע. כי אני הולך להצגה, אני חווה חוויה.
ואתה משתנה באיזשהו.
אני מתאר את החוויה שהעברתי ואת עצמי במרחב. לכן אני גם פחות חושב על מסע ויותר על מקום. כי לומר, אני כותב על מסע, מחייב אותי כל הזמן לזוז, וזהו, נגמר לי הכסף למוניות שירות.
כן.
אז גם הבית, גם להיות בבית בצורה הנכונה, זה להיות בסוג של מסע.
כן. כלומר, כן, טיול יכול להיות גם בשטח קטן. וגם בתוך עצמנו, וגם על הספה. ואתה בן אדם שנדודים הם, כמו שאמרת, הם חלק מהדיאטה היומיומית שלו. זאת אומרת, אתה, כשעשית את שביל ישראל, כתבת על זה בלוג נורא יפה, ואתה מדריך סיורים של פלסטינים וישראלים, וזה בעצם גם הפך לעבודה שלך. זה עדיין מרגיש לך?
אני מדריך סיורים לצד מדריך פלסטיני.
לצד?
אז בעצם אני כל הזמן נמצא במסע גם מהבחינה הזאת, שאני שומע איך מקומות שמוכרים לי מוצגים מזווית אחרת.
כן, מטווחים.
ולומד איך בעצמי להציג אותם מזווית אחרת.
כן. נכון, שבאמת כתבת מאוד יפה על טרנספרנט, על הסדרה של אמזון בהקשר הזה, בפייסבוק. אז בעצם, אבל למרות שזו עבודה שלך, זה עדיין מרגיש כמו טיול, כמו מסע, כמו נדידה?
בגלל שאני כזה, בגלל שיש לי את בעיית ההיפראקטיביות הזאת, זאת הייתה חייבת להיות העבודה שלי. אני הייתי חייב להיות איכשהו בחוץ,
כן.
איכשהו בהתבוננות, ואיכשהו במסירה של מה שאני רואה לאחרים.
ואיך התיעוד והכתיבה על המסע משתלבים בתוך כל ההוויה הזאת של הנדידה?
פשוט, זה נוצר כאילו מעצמו. יש לי כרגע טור במוסף כלכליסט, שנקרא בתנועה, ומאוד מעודדים אותי האורחים שלי, הנהדרים, שמה, באמת להיות בתנועה, ולא לא לדרוך במקום, לא לזרוק רעיונות מתוך איזושהי חוויה של הרהור, למרות שאני מאוד אוהב הרהור, והמסע גורם לי הרהור, אבל אני חושב שזה מה שחסר להם, שהמון אנשים לאורך השנים כתבו תורים שהם הגיגים.
כן.
שנמצאים על המדרכה, בתוך הקוצים, על הכביש, בתוך השמיים, אז זה כבר לא הגיגים, זה מגע.
כן.
המגע חייב להיות עם בני אדם, מקום הוא בני אדם.
כן. אני לא, יכול להיות גם מפגש עם העולם, ומפגש עם, לא יודעת, עם בעלי חיים, אבל הוא... או מגע, כמו שאתה קורא לו, אבל זה שונה באמת, אני חושבת, כשזה רפלקציה על מה שהתרחש, לבין כשזה באמת קורה תוך כדי תנועה.
כל אדם והסוג של המפגש שלו עם העולם. אצלי, החוויה האנושית היא במרכז.
כן. וזה אומר שאתה כותב as you go along, תוך כדי הטיול, תוך כדי...
כן, יש לי ספר, זה כמעט מביך לי לומר שהוא ספר ולספר איך הוא נכתב. הוא נקרא סוזנה אל תבכי, והוא יומן מסע בדרום ארצות הברית. אני חייתי בארצות הברית 3 שנים, ולא בדרום, חייתי בבוסטון. ורציתי שיהיה איתי ספר כשאני עוזב את ארצות הברית, וידעתי שאני לא, אין לי אמירה מספיק חזקה לומר על בוסטון. אני לא אמריקאי, לא גדלתי בבוסטון, ולא עברתי שם איזה שהן הרפתקאות גדולות. אז מה שעשיתי זה נסעתי לדרום, ועברתי מפגש מחודש עם אמריקה, עברתי סוג של הלם תרבות. עכשיו, את הלם התרבות הזה עברתי בשלושה שבועות, ובשלושת השבועות האלה כתבתי, ובסוף הספר היה מוכן.
וואו.
אז כן, אפשר לחוות ולכתוב במקביל, אבל צריך לחוות חזק ולכתוב חזק.
כן. טוב, אז בוא נעשה איזה מין משחקון קטן כזה, מין שאלון נדודים קצר. מה היה היעד שהיית בו והכי הפתיע אותך?
אני אומר לך בכנות שאני, וזה עדיין יעד שאני מרבה לחזור אליו, וזוהי העיר שכם. שהיא פשוט נמצאת מעבר לכתף שלי כרגע. אני גר בתל אביב.
כן.
היא כל כך סמוכה. היא כל כך מופלאה, היא צופנת בתוכה את כל התקופות ההיסטוריות שעברו עליה, כולל את ההווה שהוא מאוד לא קל לה, והיא כל כך טעימה, היא סוג של בירה קולינרית של מרכז הארץ הזאת, שיש, אגב, בארץ הזאת יש כל מיני בירות קולינריות, מחיפה ועד אשדוד, שמלאות סודות, אבל בשכם יש משהו שהוא קסום, שכם היא עיר אסורה, ואסור לנו על פי חוק לבקר בה.
כן.
ושכם היא עיר שמבהיל, עצם המחשבה עליה מפחידה אותנו, אבל היא מסבירת פנים ומכניסת אורחים, ויוצרת נשימה.
מרתק ממש, עשית חשק אסור. ובאיזה רגע בטיול הרגשת פחד או מצוקה או משהו בסגנון הזה?
אז הנה, דווקא לא בשכם. אני חושב... במסע הוא בדרום, בדרום ארצות הברית, אני נעקצתי על ידי איזשהו עכביש בעיר צ'רלסטון בסאוף קרוליינה, שעורר שלפוחיות וגלגלות להתעורר בעור שלי, האמת היא שזה היה ברצף של כמה ימים שבהם גם די נשדדתי, וניהלתי שיחות עם אנשים שסיפרו לי סיפורים מאוד מאוד קשים על החיים שלהם ועל דברים שהם עשו לאנשים אחרים.
אוי, הייתה לך
קרמה בעצם. ויצאתי מזה בדכדוך. אבל תשמעי, זה עושה ספרות מסע. כדי שמסע יהיה מסע ולא רק טיול, דברים צריכים להתקלקל.
ללא ספק.
חייבים לחוות אי נוחות, וברגע שהלא צפוי מופיע, וככל שהמצב אגב יותר גרוע, ככה הסיפור שאפשר לספר אחר כך הוא יותר טוב, אז ככה המסע מתגבש.
כן, השיבוש עושה את המסע. ובאיזה מסע נפלה לך תובנה גדולה?
אוף, זאת שאלה טובה.
כי בטח היו מלא כאלה.
כן, אני אגיד לך מה, היה לי מסע, הספורט אקסטרים שלי הוא טרמפים. ותפסתי טרמפים מפורטוגל, מהנקודה הכי מערבית באירופה, שהיא קאבו דה רוקה בפורטוגל, לעיר אורפה בטורקיה.
וואו.
שהייתה לי שם פגישה, עם בן אדם ששמו פול סלופק, והוא באמת טיילה. הוא הולך עכשיו את כל העולם, מאתיופיה לפטגוניה, לצ'ילה, ברגל.
וואו, איזה טרפת. וואו,
אוקיי. והוא עושה את זה בשביל נשיונל ג'אוגרפיק. בקיצור, הוא קבע איתי להיפגש איתו וללכת איתו קצת. אז אמרתי, אוקיי, נעשה שזה יהיה, שלא אני מופיע לשם במטוס, אלא יהיה גם מסע שלי שיתמזג במסע שלו.
שישתלב, כן. והוא קבע כן. איתך שתצטרף אליו כחלק מההליכה הזו שלו לנשיונל ג'אוגרפיק?
כן, כי אני עובד עם נשיונל ג'אוגרפיק בארץ, ואני הייתי, לא, הוא לא קורא לזה מדריך, אלא שותף הליכה שלו בארץ. ולא היה כל כך הרבה לאן ללכת, כי הארץ כל כך קטנה.
כן.
אז הוא אמר לי בסוף, אתה מוזמן לשבוע בטורקיה. האמת היא שלא הלכנו בסוף, כי היה שם איום, אנחנו חששנו ש... דאש מחפשים אותו, והיינו צריכים להתחבא באורפה, והאמת לברוח מאורפה ואז להתחבא באורפה, אבל המסע הוביל אותי לתובנה, דווקא המסע בטרמפים, מכיוון שחשבתי הרבה על עצמי ועל המקום שמנו אני בא.
כן.
המסע הזה התחיל במערב אירופה, שזה מקום שאני דוברת לשונו התרבותית, וגם חלק מהלשונות שלו, והוא מין סוג של בית בשבילי, אבל הוא לא.
כן.
והוא עבר במזרח אירופה, שמשם באו הסבים והסבתות שלי, שאני מכיר את האוכל שם, את הלך הרוח, וזה מין סוג של בית בשבילי, אבל זה לא.
כן.
והוא נגמר בטורקיה, וספציפית באורפה, שהיא עיר שמאוד מזכירה את שכם, ושם יכולתי לשבת ולעשן נרגילה, ולהרגיש בבית, וזה היה סוג של בית בשבילי, אבל לא. והיא הייתה מין תחושה שאני שייך לכל המקומות האלה, ולא שייך לאף אחד מהם, וזאת הייתה הבנה מאוד חזקה. שזה מה שזה להיות ישראלי.
כן, מין הנבד הזה שחצי שייך, אבל בעצם לא שייך. כן,
כן, וצריך לדעת להוציא את הטוב מזה.
כן, זו גם הוויה, שיש מקום לנצור אותה, שיש לה איזה קסם, אם אנחנו מקבלים אותו.
כן.
טוב, איזה תענוג לדבר איתך, יובל בנמי.
תענוג לדבר איתך.
ביי, עשית חשק.
ביי, יקירתי.
ביי.
צלילי חליל על החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא למטות שוב כמו החול כשהרוחות אותו לטפו בעוז אחז במות האוהל אוזניו אטם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל אתה נבד לחש מדבר, אתה נקבר באוהל צר והכבשים באו בוודי כמו חליל
וואו 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 כל קורא לנדוד לנדוד וואו 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 כל קורא
כשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה. וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל, על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רק מה.
ברוך שובך בוגד, אחוז היטב במות האוהל, כי גם אותי סופה נודדת סחפה.
צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח, ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל.
חדל להיות כמו החולות, אני רוצה אותך כמו סלע.
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול.
וואו 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 וואו, כל קורא
קטע מתוך רומן ביקורים של חברה יקרה בשם קרן שפי. הרומן הזה נקרא הלא בלתי אפשרי, הוא יצא בהוצאת כתר ב-2016. זה בעצם רומן שמורכב מחמישה יומנים שכותבת אישה אחת על פני 20 שנה, והם מתמזגים לסיפור אחד יפה ויוצא דופן. כל אחד מהיומנים כתוב בסגנון משלו, ומספר על אישה שאומנם פגשנו אותה בחלק הקודם, ומצד שני כבר מישהי אחרת. ביומן הראשון הגיבורה היא בת 22, היא לכודה באהבה בלתי אפשרית לגבר מבוגר ונשוי. ביומן השני היא מתחילה לכתוב כדי להיחלץ מהאהבה הרסנית הזאת, והוא אכן מוביל אותה למחוזות חדשים ורחוקים. וכשהיא בורדת את היומן החמישי, כבר יש לה משפחה, קריירה ומקום בעולם, ודווקא בגלל זה היא מחליטה לחזור לדברים שהיא השאירה סגורים במגירה ולקולות שהיא השתיקה בתוך עצמה. אז אני אקרא מתוך הלא בלתי אפשרי, שהוא יומנים, היומנים פה מלאים בטיולים ומסעות, ובייחוד היומן השלישי הזה שאני אקרא מתוכו, שנקרא יומן התעגלגלויות, וזה יומן שנכתב בתקופת ההיריון שלה. והם יוצאים פה לטיול. אורזים תיק קטן כדי לנסוע לכמה ימים. בעולם חול, אבל אנחנו צריכים חופש. להיות במשך כמה ימים רצופים איתך, עם התינוקת, וזה עם זה, ועם עצמנו, ועם העולם הפתוח. אדמה ומים ושמיים, ירח, כוכבים, שמש. לאט לאט לתת להכרה לצמוח בנו רצופה ואיטית, כפי שאת צומחת בי. לא בשעות מקוטעות של הפסקה בין עבודה ושינה וסידורים. העולם מכיר בזכותנו להקדיש לך זמן כשתצאי החוצה, כשתתגלי. אבל גם הנס הזה של הצמיחה הפנימית צריך להקדיש לו זמן, להיענות לו. גם בתור דבר שהוא עדיין בין שנינו, בין אבא שלך לביני. אבא שלך שמגלה ובורא מחדש את מה זה שנינו. אנחנו אורזים כדי לנסוע לכמה ימים ובחוץ גשם. טיפות קופצות מן השמיים, עברות וחסרות פחד, מתנפצות בתוך הבטון. אני חושבת על אחיותיהן שקופצות עכשיו את אותה הקפיצה, אבל במקרה במקום אחר, ונמזגות אל האגם, או משקות את הסוף ואת הדשא, או מחלחלות אל הערים, ושוב נזכרת, כאילו אני עדיין מי שהייתי לפני שנתיים, בכל הדברים שהיו אז. מחר בבוקר ניסה, נשב על שפת האגם, נסתכל במזג האוויר, נתפלל, נדבר קצת, נקרא קצת, נהיה קצת. אני אקרא שירים מתוך טיול בשלושה. ספר של אלי הירש, חבר אהוב, משורר בחסד, ובכלל איש נהדר. ובעצם הספר הזה הוא ספר שירה מאוד מיוחד, הוא מספר סיפור. בסתיו 1994 יצאו שלושה תל אביבים, דריה בת השלוש ושני הוריה, אלי הירש ונתי, לחופשה קצרה באיטליה. טיול בשלושה הוא סיפור מסע, סיפור המסע הזה שלהם לאיטליה, ב-96 סונטות. עוקב אחריהם למשך שבוע אחד, מאורבייטו עד סיאנה. הטיול הזה שהתחיל ברגל שמאל הופך מהר מאוד למסע אינטנסיבי ורב תהפוכות, גלויות וסמויות. מסע של אהבה, של גילוי ושל יופי מסתורי ועוצר נשימה. והצורה המסוגננת, אבל הטבעית והשקופה הזאת של הסונטה, קולטת לתוכה את הסיפור בקלות ובחן ומאפשרת לו לזרום בלי להתפיית. הסיפור הוא סיפור של משפחה ישראלית ומה שמתגלה לה בנופי הטבע והתרבות הקסומים של טוסקנה. והוא כל הזמן נע ומהבהב בין פרספקטיבות שונות ומנוגדות. זהו, ואני בחרתי לקרוא לכם כמה שירים, רצף של כמה שירים, מתוך פרק שנכתב על סיאנה. סיאנה הכיכר. אלי הירש, טיול בשלושה. זה הולך ככה. ביום שני נסענו לסיאנה. דרום עד לרמזור, שמאלה עד לחומות ומסביב, אל מגרשי החנייה. רוב היום רבצנו בפיאצה דל קמפו. ביקור לא מוצלח בבית העירייה. החלטנו לדחות את שאר המוזיאונים ואת ספריית פיקולומיני ליום אחר. לפנות ערב שוטטנו אל הקתדרלה. בבוקר עצרנו לרגע בכיכר עם שלושה ארמונות. חנינו רחוק, מחוץ לחומות. הלכנו אחרי נחשול תיירים. נכנסנו לקולבו, לקנות מחברת וצבעים. ואז ראינו כיכר קטנה. חץ של ארמונות, פתוחה אל הרחוב. פתחתי מדריך וקראתי שהימיני מהרנסנס, השמאלי מהברוק, וזה ממול גותי. ושוב קראתי, אבל הפעם בכל רם, וביקשתי הסברים מנתי, שהצביע על החלונות והקשתות ועל היחס בין המפלסים. עמדתי בכיכר סלימבני, מצמצמת עיניי, ונתי, שרחנה על כתפי הימנית, צחקה, ותחווה את ידה אל כיסי השמאלי. נתי מתמצאת בכיוונים הרבה יותר טוב ממני, לכן אני מפלס דרך בעזרת המפה, ונתי מחזירה אותנו הביתה, או לכל מקום אחר שיש לחזור אליו, על כנפי החוש. אז אחרי שקישרתי בין שלוש הכיכרות, סלימבני במפה, במדריך, במציאות, והבנתי שאנחנו בדרך הנכונה, המשכנו ללכת ופנינו שמאלה במורד תלול, ועיניי המשגיחות על גלגלי העגלה התרוממו לרגע. פי נפער ובליבי נפלתי על ברכיי. מזל שגם את החזקת את העגלה, אחרת היינו מחליקים, דריה ואני, במורד. רצינו לאכול ולשתות, ודריה ראתה ילד קטן מלקק ארטיק לימון. בבית קפה, הצופה לארמון, אכלנו ושתינו. ליקקנו את הארטיק עד תום. בתום הארוחה, התיישבנו על רצפת הכיכר. סיאנה קידמה את פנינו ביום בלי ענן, צח וחם. מ-12 עד 4, בקרני השמש, זה בחק זה, וביופיה. דריה התלבטה שעה אם לשים את הראש על הסוודר שלה או על הבטן שלך. אחר כך היא דרשה שנתחלף. ראשך על הסוודר, ראשי בחיקך. ניסתה להוביל בעצמה את העגלה. לטפה את לחיי. מתוק שלי, אני אמא שלך. וכל אותו הזמן, עינינו הזו מדומדמות את השמש, השמיים, המגדל, הארמון, הכיכר. כאשר שבנו לסיאנה ביום רביעי, לא העזנו להעיף בכיכר, אלא מבט אחד. אז היינו ביוון העתיקה, והיינו בטיול התבודדות מוחלט שמתרחק מהעיר כמה שרק אפשר. והיינו בטיול שלוקח לעצמו חירות ויוצר מובלט של חופש בתוך ימים של חול. והיינו בטיול עירוני אומנותי באיטליה, בסיאנה. ועכשיו מפה נעבור לטיולון האחרון שלנו, טיולון הכי צנוע, ממש טיול קטן סביב כיכר, אבל הוא לא פחות מלא חדווה, התרגשות והתפעמות מכל הטיולים האחרים. אני מתכוונת כמובן לאחד השירים הכי מופלאים וגדולים של עין הלל, מהשירים שלו למבוגרים, ויש בהם את כל השעשוע והחן והמשחק שיש גם בעברית שלו כשהוא כותב לילדים. ולשיר הזה, אתם בטח כבר עליתם עליי, קוראים בסיבוב כפר סבא. בסיבוב כפר סבא, כפי שאני מבינה, זו פשוט הכוונה לכיכר המרכזית של העיר כפר סבא בימי תפארתה. וזה שיר שכולו מתרחש באיזו חדווה משועשת סביב הכיכר הזאת. והוא עושה ממנה כזה הוא הגדול, כאילו עכשיו היה במינימום שכם. אז הנה, בסיבוב כפר סבא של עין הלל. ובחמישי לחודש אדר פרח עליי העולם בסערה, ואני זורקתי אל כותרתו צלוף בבשמים השמחים, ושמעתי את כל פרחי האור וצלצולי המים קוראים לי בשמי, הנה, הנה. אין ספק שחשבוני פרפר, או אפשר התכוונו אל נשמתי בלבד. מילא, יהיה כך. והעולם היה צלול כמוני, אבל מבריק ממני בהרבה. כי אתמול נרטב בגשם עם כל אנקורי הדרור, וזה היה בחמישי באדר, שמה בסיבוב כפר סבא, או אולי בשנה אחרת, או במקום שמצלצל אחרת. הפרדסים הנוסעים פרחו על עצות על עצות של תפוזים, כי אמרו לשגעני מצחוק. אך אני ברחתי לי השמיימה אל המחולות התחולים, השקופים רבבה, אבל כל הפרחים הושיטו לי יד לרדת. כנראה הייתי איש חשוב, אוהו. אבל אפילו תרנגול טיפשי היה שם מלך. אלא שאני הייתי אלוהים, כי מאוד צחקתי עליו. הוי, חסר שחר צחקתי. וגם צחקתי על חמור אחד שהלך בדרך והיה עקבי. שאלתי את נפשי, איך אפשר להיות עקבי ביום סחרחר כזה? צריך להיות חמור כדי כך, חייכה אליי נפשי מבפנים. וכשהסתכלתי החוצה, דימיתי פתאום שהארץ כולה רצה לה, כפרה עבודת השתונות. אך לאמיתו, אני הוא שרצתי לי עם שתי פרות לכפר הרועה, אחת הולנדית ושנייה דמסקאית. אך בסיבוב כפר סבא, תקפה עלינו פריחת העולם. והפרדסים בלבלונו ברעם ריחותם. המתוקים, המתוקים, המתוקים. גם להקת צנוניות ראיתי שמה, שנטרפה בענני הבוסם, ומאוד השתוללה על כך. מיד הבנתי שהייתה זו להקת רגשותיי. הוי, איזו להקה סחרחרת. שתי הפרות שערכוני לחברתן גאו מאוד לעולם. חסרות כל נימוס היו. מה קשה? מה קשה היה לי שלא לענות לעומתן בגאיה? הוי, הוי, כי כמה רציתי לגאות לעולם שמה, דווקא שמה, קצת אחרי סיבוב כפר סבא. כי שמה, באחד מאגמי הגשם, שטה ברווזה גאונית, והייתה מלאגת לשמש שנפלה לאגם, כי סבורה הייתה שכבר צדה אותה בחפיה. כמוני כמוה, גם אני סבור הייתי ככה. וזה היה נפלא. להיות טיפשי ולדעת זאת מאוד, ולדעת איזו איוולת עצומה ונפלאה הוא העולם שאנו מקפצים בו. הרגשתי מבלי מיסים שמישהו מחייך אליי. אפשר שהייתי אני זה, ואפשר שהיה זה העולם, ואפשר שנתערבבנו שנינו. אז רציתי כל כך לנשוך את הכל, את עיניי הרואות, את האור הנוגן, את הבשמים הקולחים, את הקולות, את נשמתי. הוי, כמה היה הכל אפשרי, כל כך אפשרי. בטח נראיתי מגוחך בעיני הספרים שבילקותי. אבל מה הם יודעים הספרים על העולם בחוץ, בחמישי באדר, בסיבוב כפר סבא? מה יודעים הם על תחרויות הריצה בין הקרפיסים הצהובים והקלניות האדומות בשולי מגרשי הספורט הרטובים? מה יודעים הם על מסע החשמל שפרץ מחוטיו הדקים החוצה כי חסר סבלנות היה? הוי, כמה מגוחך להיות ספרים ביום כזה. ביום כזה נפלא להיות משהו ונפלא להיות טרף לפריחה המסתערת, לנשום במאות החושים הנבהלים את פתאום הנות הח, כל מצלתי העולם. הוי, בחמישי באדר, בסיבוב כפר סבא, נפלא להיות, וככה להיות, להיות, להיות. זו הייתה עוד תוכנית של טקסט מניה, תודה שהייתם איתנו, ספשייל לכבוד ערב סוכות. ואם יש משהו שחילצתי באמת מהתוכנית הזאת על נדודים, זה שמסעות וטיולים מאפשרים לנו להשתובב ולהוציא את הילד שבנו, מה שהזלית קרא לו גסות, ואצל עין הלל בא לידי ביטוי כילדותיות. אז אני נועם פרטום, ואנחנו נתראה כמובן גם בשבוע הבא, ביום שישי, ב-11 בבוקר, בשידור החוזר, ביום ראשון, ב-4 בצהריים. תודה רבה למאיה קוסובר, העורכת המופלאה שלי, ותודה רבה לספרייה בסנטר, שלפעמים נותנים לנו לקחת משם טקסטים ולפשפש בספרים, ותודה לכם שהזנתם, וכמובן ליובל בנעמי, המרואיין שלנו, לכו כולכם לטיולים בשכם. יאללה ביי.
شايفين يا جماعه هذه قصه حقيقيه يعني فيش فيها لا ضحك ولا حاجه ولا حاجه يعني قصه صارت راكبين كل واحد على ناقه
خل دوم غدون خياب ادم لرؤيه تعصمو لرؤيه اوت لرؤيه
הדרך ארוכה ומפותלת אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם הפעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם, נופל וקם עובר גשר ועוד גשר אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם כמה ארוכה היא הדרך אני אומר איתן עם ראש מורה
אומרים שאהבה בא רק מיליון לאחד אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תזרח עליי אומרים שאני אהיה פה עולם אומרים שאברח אומרים שישאר לבד אומרים שלא מתאים לחיים כי אין בי רצון לזהב ויעלומים אין לי קלפים נכונים אולי זו החברה שקורסת אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשב בענן משימה לזמן לכוכב שלי אחד בני אדם אני קיים ביניכם אולי אין לי ערך יש לי נשמה יש לי שיר יש לי את הדרך
הדרך ארוכה ומפותלת אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם הפעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם נופל וקם עובר גשר עוד גשר אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם אבל ארוכה היא הדרך אני עומד איתן עם ראש מורה
לפני עמוד של אש מאחורי ענן השן השארתי עיר מתכת מאחור הולך לאן מקום שבו השמש לא מחוסה בבניינים מעבר להרים אל השדות הירוקים כי יש מקום יותר מתוק מהמקום הזה שבו הזמן יותר ארוך כמה שרק נרצה מגיע רגע זה הרגע בו צריך לחשוב לפרוס כנף לומר שלום לקום ולעזור אל המקום שבו אני יכול להיות עצמי אחרי 2000 שנות גלות רוצה להיות חופשי מעבר אל האופק שם שרות הציפורים לשם אני אגיע ועד אז השיר שירי כמה שהדרך ארוכה ומפותלת אני לא עוצר מלכת לא יכול להפסיק משאיר מאחוריי את הפחדים ואת הצער הכל הוא הכל אני חייב להמשיך כל מה שקורה אני יודע שצריך צריך לקרות, אני האש שלא תוכל לחבות המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק הדרך ארוכה ללכת בזה לחיות
הדרך ארוכה ומפותלת אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם הפעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם, נופל וקם עובר גשר ועוד גשר אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם אני עומד איתן עם ראש מורה
כל סוף הוא התחלה חדשה העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה אני לא במרוץ ולא במלחמה הראש בעננים רגליים על האדמה
כמה ארוכה היא הדרך אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם אבל לא אפסיק ללכת אני נופל וקם, נופל וקם עובר גשר, עובר גשר אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם
ولا حاجة يعني هذه قصة صارت حقيقية وكل أرنب بوكل جزار